נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית בנושא התנהלות בחוסר ודאות. וראשית נודה למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. ולשאלותיכם ניתן להתקשר ב-03-593-93-93. התנהלות במצבי חוסר אונים. אנחנו חיים במציאות שמשתנית, מורכבת. אי-הוודאות היא הדבר הוודאי שישנו. יש אפשרות אחת להתייחס ולהתמודד עם אי-הוודאות על ידי שנצמצם את אי-הוודאות כמה שאפשר, ויש שינקטו בגישה אחרת, להתעלם מאי-הוודאות כמה שיותר. הרבה אנשים מתלבטים מה הדבר הנכון לעשות, לבחור, מתלבטים. לא יודעים מה יהיה בעתיד. והמציאות שאנו חיים בה כיום מורכבת מאוד כדי שנוכל להיות בטוחים, יודעים, כדי שנוכל לחזות בדיוק איך ההחלטה של היום תשפיע עלינו בעתיד. אז עבודה אחת שבני אדם עושים כדי לצמצם את הספקות זה, הם הופכים להיות חוקרים. חוקרים של החיים פונים אל נתוני הסטטיסטיקה. מה הסיכוי שעסק ישרוד שנה ראשונה, שנה שנייה? מה סיכוי ההחלמה מהניתוח? מה הסיכוי הריפוי מהמחלה? כמה אחוזים מהפחדים מתממשים? מה הסיכון? מה הסיכוי? מה הסטטיסטיקה? מה הסטטיסטיקה של מצליחים בטיפול זה או אחר? שואלים שאלות, מנסים לנתח כל מיני תוצאות אפשריות, לקבל חוות דעת נוספת, ללמוד על הנושא עוד ועוד, וככל שאנחנו מכירים את הנושא שעליו אנחנו חוקרים, בודקים, שואלים שאלות, כך מצמצמים את הספקות. זה לא פותר את הבעיה של אי-הוודאות בצורה מוחלטת, אבל זה עוזר לכאורה לצמצם ספקות. דרך נוספת שיכולה להיות לצמצום הספקות, אי-הוודאות היא למצוא פרט אחד בסיטואציה בו ניתן לשלוט. לדוגמה, אדם נכנס למקום שיש בו מספר אנשים, את הרוב הוא לא מכיר, הוא מכיר קצת, הוא מכיר אחד, הוא מייצר את הקשר איתו, איתו הוא בקשר. ובכך הוא מצמצם את התחושה של אי-וודאות, מי זה האנשים כאן, מכיר, לא מכיר, כמה אני מכיר, איך אני יכול לצמצם את הוודאות, על ידי כך שאני שולט במידע אחד שאותו אני מכיר, אדם אחד שאני מכיר, ובכך נמנעים מתחושת אי-הוודאות. אבל בין כך ובין כך, גם אם האדם ינסה לצבור עוד מידע ועוד מידע, גם אם האדם ינסה לשלוט במה שבידיים שלו, צבירת המידע או ניסיון השליטה, לעולם לא תצמצם את אי-הוודאות, הרי העתיד לא ידוע. והניסיון לבטל את אי-הוודאות, לפחד מאי-הוודאות, היא הבעיה. הרי לעולם לא נוכל להשיג את כל המידע, ולא פעם בני אדם הם אובססיביים, חרדתיים, והם פעם אחר פעם מנסים לדעת, האם אני 100% עושה את הדבר הנכון, זה 100% נכון? 100% מדויק? זה המעשה? את זה עושים? פעם אחר פעם שואלים, ובכך רק מכניסים את עצמם לעוד לחץ, עוד חרדה, עוד מתח, שהרי אי-וודאות תמיד תהיה. הרי גם מי שמצליח לבנות תוכניות מאורגנות, לעולם לא יוכל להתחמק מהאופי הלא צפוי של החיים. האם אני אצליח בעבודה? האם אני אצליח לחנך את הילדים? האם אצליח לסגור את המשכנתה עד עוד 10-20 שנה? האם החבר הטוב 100% כל הזמן יישאר חבר טוב? הרי זה בלתי ידוע, בלתי ידוע מראש. האדם לא יכול לצמצם את כל הפערים בין הידוע ללא ידוע. האי-וודאות היא חלק מהותי בחיי האדם. וכמו שאומר הפתגם, איך תהיה השלווה בליבו של האדם? כאשר יהיה לו את האומץ לשנות מה שהוא יכול לשנות, ותהיה לו היכולת לקבל ולהכיל מה שאין ביכולתו לשנות, ואת התבונה להבדיל בין שני התחומים האלה. החיים מלאי אי-וודאות, ולכן אם האדם יתלה את האושר שלו, את הביטחון שלו, את השמחה שלו, בדברים שהקיום שלהם מוטל בספק, הוא דן את עצמו לחיים של אומללות. יש הרבה דברים שאדם יכול להרגיש בהם תחושה של ביטחון לפרק זמן מסוים, לפרק זמן ארוך, חברה, משפחה, הכישורים של האדם, היכולות של האדם, החוכמה של האדם. אבל בהרבה מאוד מקרים פוגש האדם את ההרגשה של אי-וודאות, ואז הוא מתחיל להריח את הקטסטרופה, את האימה, את הפחד. כדי שאדם לא ייבהל מהפחד, לא יילחץ מהלחץ, לא יפחד מהפחד, חשוב שיפתח מערכת חשיבה בוגרת, אמיצה, שאומרת שבחיים יש יותר דברים שאי אפשר לשלוט עליהם, מאשר דברים שניתן לשלוט עליהם. חבר לא תמיד יהיה כאן כנראה, גם לא עבודה, גם לא חברה, וכל אחד פגש הפתעות ועתיד לפגוש הפתעות, ויש כאלה שמעצימים את כל הקשיים שיכולים להיות. אם אני אתחתן, איך אני אסתדר? איך אני אסתדר עם שכירות? ואיך אני אסתדר עם חינוך הילדים? ואם יהיו בעיות בשלום בית? ואיך נוכל להסתדר עם הכל יחד? מה אני אעבוד? ואם יפטרו אותי? ואז איך אני אביא אוכל לילדים? וככה האדם מנתח עוד בעיה ועוד בעיה ועוד דרמה ועוד קושי. אבל זוהי טעות. מדוע? מכיוון שבמציאות לעולם הצרות לא באות אחת אחרי השנייה בדיוק באותה תקופה, הכל ביחד. וגם אם כן, לא מגיע הכל ביחד ודורש פתרון היום. אלא גם כאשר הבעיות הן רבות, אפשר לפתור אותה פרק זמן ארוך. קודם כל, בדרך כלל, הבעיות לא באות כל פעם, כל הבעיות בבת אחת. פעם זה עם הילדים, פעם אחרת בשלום בית, פעם אחרת בנושא כלכלי. וכך הם החיים, עולם נביא תלאות. ובדרך כלל האדם כן מצליח להתמודד עם כל האי-וודאות שצפה ועולם. בהתחלה, האדם אומר לעצמו, איך אני אוכל להסתדר? איך אני אוכל להתמודד? אבל בהדרגתיות, החשש מתפוגג והאדם מתעשת. הוא מתחיל להיעזר בפלוני, מתחיל לראות שפה יכול לעשות, פה יכול לפעול. וחשוב שהאדם יזכיר לעצמו שבהרבה מאוד מקרים בחיים האדם הרגיש אי-וודאות, פחד, מה יהיה? מה יהיה בנושא הכסף, הפרנסה? מה יהיה בנושא הבריאות? איך נתמודד מהבחינה המשפחתית? אי-וודאות, פחדים, חשש. אבל בהדרגתיות האדם מסתדר. האדם בפעם הראשונה כאשר הוא חווה את החשש, את הפחד, הוא אומר לעצמו, איך אני אוכל להתמודד? איך אני אוכל להסתדר? אבל אז, עם הזמן, עם ההסתגלות למצב, עם ההישרדות, באה גם התבונה של האדם, האומץ של האדם, הכישרונות של האדם, ובהדרגתיות מתברר לו שיש פתרונות לבעיות. האדם לא מכיר את כל הפתרונות של כל הבעיות שישנם, אבל עם הבעיה, הקדוש ברוך הוא מעניק לאדם את הכוח, החוכמה, התבונה, היכולת, הכישרון, להתחיל למצוא איך הוא יכול להתמודד עם הבעיה הזו, איך הוא יכול לפתור את הבעיה הזו, איך הוא יכול להפור את הבעיה גם לאתגר? איך הוא יכול להתרומם? אם כן, בני האדם היו בעבר במצבים של אי-וודאות, והם שרדו. הם יכולים לספר על זה. לא צריכים להוציא על זה ספר, אפשר לספר את זה לעצמנו. וכך בהדרגתיות נזכיר לעצמנו עוד ועוד, שגם מצבים קשים, דרמטיים, קיצוניים, בסוף הסתדרנו. בסוף התמודדנו. ועם הזמן, האדם נעשה פיקח יותר, חכם יותר, מכיל יותר, ומביט על החיים קצת מהצד. לא כל כך נבהל, לא כל כך נשאב, ויכול אפילו, כביכול, להכיל, לקבל ולחבק את אי-הוודאות. אפילו לא פעם, אי-הוודאות הופכת להרפתקה ולאתגר. ועד הרבה, מה עדיף? לפגוש את אי-הוודאות ולהתחתן? מה עדיף? להרחיב את המעגל המשפחתי ולפגוש את אי-הוודאות? מה עדיף? להרחיב את הדירה, להכיר עוד אנשים, להגיע לעוד הישגים ועוד יכולות, ולפגוש את אי-הוודאות? מי אמר שנסתדר? אולי יצחיקו עלינו, אולי יהיה קשה, אולי לא יאהבו אותנו, אולי לא נסתדר מבחינה חברתית, אולי לנו קשה מבחינה כלכלית. אז מה האופציה האחרת? מה האפשרות האחרת? להישאר? להימנע? בחוסר מעש? לא להתחתן? לא להרחיב את המעגל המשפחתי? לא לחפש את הדירה הנאה שמתאימה לאדם שתרחיב את דעתו של האדם? לא לחפש את העבודה המתאימה? לא לחפש את הלימוד הראוי? לא לחפש את הרב שהוא אוהב? לא לחפש את החברה, הקהילה, שהוא מרגיש נוח בחברתה? לא לנסות? להימנע? יש מחיר לאי-הוודאות, אבל יש עוד יותר מחיר להימנעות ממפגש עם אי-הוודאות ולהישאר באותו מקום. צריך סקרנות ואומץ כדי לחיות במצבים של חוסר ודאות, אבל כמובן גם חוכמה כדי לפעול בסיכון וסיכוי סביר. ומצד שני, להישאר בדיוק קבוע איך שהיינו אתמול ושלשום בלי לעשות שום שינוי, רק בגלל המחסום שנקרא הפחד. האם זה יותר טוב? האם זה לא נזק עוד יותר גדול? לא פעם, אי הוודאות מביאה לתוכה את הגיוון והאתגר בחיים, מה שלא מביא הפחד שמשאיר את האדם במקום היותר נמנע, פחות יוזם, יותר משועמם בגלל חוסר הצמיחה שלו. השממה מוצאת את מקומה עם האשמה והחרטה, לעומת הצמיחה והאתגר שהיה לאדם אם הוא היה מקפץ מעל מחסום הפחד. ובדרך כלל ילדים כשהם נולדים עם הרבה סקרנות ואומץ, אלפי פעמים עד שהם מנסים לעמוד, ללכת, לדבר, לקחת חפץ מסוים, לאחוז אותו ולהביא את זה קרוב לגוף שלהם. אבל עם הזמן, פעם אחר פעם, שומע אדם משפטים רבים מדי. תעזוב את זה, אל תיגע בזה, אל תעשה את זה, למה אתה לא כמו אח שלך? וכך בהדרגתיות מבין האדם שכדאי להימנע מפעילות ועשייה, מכיוון שהנזק רב על התועלת. בוודאי שצריכים מדי פעם להעביר ביקורת, אבל מינון, על זה צריך לשים דגש. כן לאפשר לילד להתנסות, לפגוש את חוסר הוודאות, לא להיבהל מחוסר הוודאות, בעיקר בעולם שלנו. לפני 30 ו-40 שנה, מושג ערכי כל כך בשוק העבודה היה קביעות. היום הרבה אנשים מחליפים מקומות עבודה ולא רוצים בכלל לשמוע על מושג הקביעות. הם מעדיפים לא לשלם את מחיר הקביעות, לא פעם, חוסר אתגר וחוסר עניין בחיים בשביל התגמול של ביטחון. וכמובן שבמבט האמונה היא הוודאות, זו לא איזושהי תקלה. אמנם זה בניגוד למה שתכננו, אבל זה לא דבר רע. טבעו של עולם הוא שיש בו חוסר ודאות. חוסר ודאות להנחת היסוד של מה שהיה בעיניים שלנו אמור להיות. כעת זה השתנה. זה לא כמו שתכננו, לא כמו שחשבנו, אבל זה לא הופך את זה לרע, זה רק הופך את זה לא צפוי, אבל זה כן טוב. אמנם זה לא תמיד נעים, אבל האדם הסקרן מגלה סקרנות כלפי המצבים המשתנים. מה אפשר לעשות? הוא פחות מפחדים מהלא נודע. כמו בתקופה האחרונה, אנשים היו יותר ויותר נמצאים בתוך ביתם עם כל בני המשפחה. להרבה אנשים זה היה נראה מבהיל להישאר שבועיים, שלוש, חודש בתוך הבית, לא לצאת. מה נעשה? איך נסתדר? היום כבר מדברים על פחד, איך נחזור לשגרה, מכיוון שאנשים התרגלו, אפילו נהנו, אהבו, ומצאו את נקודות היתרון שיש דווקא להישאר בבית עם בני המשפחה. אנשים הצליחו להכיל את חוסר הוודאות, קיבלו את התנודות בלתי נמנעות של המציאות. מקבלים את השינויים ולא מגדירים את זה כמשהו רע. אולי לא נעים, אבל כחלק מהחיים. כמובן כחלק מהתוכנית האלוקית, וככל שאדם מכיל את המצב, מקבל את המצב, הוא מוצא גמישות ויצירתיות להפיק את המירב במצבים המשתנים. האדם מתכנן תוכניות, רבות מחשבות בלביש. נהדר שהאדם מתכנן, אבל מהותי באותה מידה שידע האדם להתגמש ולעכל ולהבין שהתוכניות שלו הן בגדר אולי אפשרות, השתדלות, את המציאות יקבע בורא עולם. המטרה היא לא לעצב מציאות, אלא לעצב את האדם וההתנהגויות שלו והתגובות שלו והבחירות שלו בתוך המציאות המשתנה. נצא להפסקה ולאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. מספר הטלפון שלנו לשאלות 03-593-93-93 03-593-93-93.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. חי תמיד עובדים על זה. תוכנית מגזין לתעסוקה ופרנסה בתקופה של קורונה. כשהעולם כולו מתמודד עם משבר כלכלי חסר תקדים, כל חי מציגים תוכנית מגזין מיוחדת שתענה על כל השאלות ותעניק את כל המידע שאתם צריכים כדי לדעת להשתלב בחזרה בעולם העבודה. והשבוע, תעסוקה בעידן הקורונה. עובדים על זה. יום ראשון בשעה 21:00 בהגשת אפרים דוד, כאן בכל חי. בחסות מרכזי ההכוון למגזר החרדי, הפזורים ברחבי הארץ, כוכבית 5882.
עוד שבוע תתקיים ההדלקה המרכזית במירון. ההזדמנות שלך לישועה בעזרת השם. שלוחי דרבנן יצקו עבורך שמן זית אל תוך השלבת העולה השמיימה. לישועתך והצלחתך.
במשך עשרות דורות נושאו יהודים ביציקת שמן בהדלקה במירון. בזיווגים, בפרנסה, בבריאות, בפרי בטן.
מחייגים ויוצקים שמן זית להדלקת רשבי. חייגו 1-800-49-49-49.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק. סאנומדיק. ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק. קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן. ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם. לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. להצטרפות ארגון תכלית כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל. מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031. זכותו תגן עלינו אמן.
בקרוב אצלכם
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
מדבר הרב קרליבך מהכנסת אורחים רשבי מירון. 500 שנה מתקיימת ההילולה לקבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון. 500 שנה מתפללים בקבר ביום ההילולה, בוכים ומתחננים ומודים לתנא האלוקי. השנה העלייה לציון הרשבי תהיה מצומצמת מאוד. הכנסת אורחים רשבי מירון תקיים את מעמד התיקון בפתח המערה במהלך כל ההילולה. אנחנו נהיה השליחים שלכם לישועה.
העבירו עכשיו את שמותיכם ושמות יקיריכם למעמד התיקון. 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות, להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. לילדי הבית החם חולקו למעלה מ-1,200 ערכות הפעלה לתעסוקה. הערכה כוללת חומרי יצירה, הפעלות מגוונות, משחקים ועוד. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
גם השנה ויותר מתמיד מתחדשים ומתחברים להילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי ביום שידורים מיוחד ובלתי נשכח. כל חי בהפקת ענק ייחודית ובלעדית, כדי שבעזרת השם בלג בעומר הקרוב תשכחו מהקורונה ותרגישו במירון גם מהבית. עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב. לפני שנפנה למאזינים נזכיר את המספר טלפון 03-02-05-93-93 03-05-93-93. ערב טוב.
רציתי לשאול את כבוד הרב, היה איזושהי סיטואציה שקרתה, זאת אומרת שהשכנה הביאה איזושהי קרם ושמרחתי אותו,
כן,
סביב העיניים, והוא גרם פשוט לקמטים. וזה משהו שכאילו כביכול בגלל השכנה, כאילו אני לא יודעת איך לצאת מזה, כאילו אני צעירה וזה פשוט מפריע לי. זה גרם לי לחוסר בביטחון ודימוי עצמי וכולי. כאילו, איך אני יכולה פשוט לצאת מזה?
שאלה שהרבה אנשים שואלים, איך אפשר שהמראה של האדם לא ישפיע על הביטחון של האדם? נכון, בהרבה מאוד מקרים בני אדם הם נותנים אחוז די ניכר למראה שלהם להיות חלק מזה שיקבע כמה רמת ביטחון יש להם, הנעימות שלהם עם הנראות שלהם. הנעימות עם הנראות בהרבה מאוד מקרים היא אכן יכולה להוות איזשהו בסיס להרגשת ביטחון, אבל יחד עם זאת חשוב לדעת דבר נוסף. לא תמיד, אבל בהרבה מאוד מקרים. בשלב הראשון, כאשר נעשה איזשהו שינוי בגוף של האדם, רחמנא ליצלן במקרים קשים של מחלות, נכות, או שינויים אלה ואחרים שנעשים בגוף של האדם, בהרבה מאוד מקרים בשלב הראשון, כאשר חווים את השינוי, אז מאוד נבהלים, וההרגשה היא יותר דגש על השוני, ואיך השינוי הזה נעשה, ואיך זה ישפיע עליי, איך אני אראה, איך אני אתפקד, איך אני ארגיש נוח עם עצמי וכדומה. ואז בהדרגתיות, נפש האדם יש לה את התכונה להסתגל. מסתגלים. תכונת ההסתגלות, תכונת ההתרגלות. תכונת ההסתגלות וההתרגלות היא זו שמסייעת לאדם להתרגל לשינויים שחלים בכל מיני מסגרות בחיים שלו וגם בגוף שלו. ואז בהדרגתיות לוקח זמן, לפעמים 3 חודשים, 4 חודשים, 0.5 שנה, עד שאדם מתרגל לשינויים אלה ואחרים. מה הכוונה להתרגל? להתרגל, הכוונה היא שכמובן, אם יש איזושהי בעיה גופנית שאדם יכול לטפל בה, אז הוא יטפל בה. אנחנו עכשיו עוסקים בבעיה שאם אפשר לטפל, נטפל, אבל אם אפשר לטפל, אז מה קורה? התשובה היא זה ככל שאדם מתרגל למצב, הוא פחות שם דגש לזה, ואז הוא לא הופך את החשיבות שלו לפי ערך הנראות, הנוחות שלו עם הנראות, הגוף שלו וכדומה. לא שאין ערך לדברים האלה, אבל גם הערך הזה, בהרבה מאוד מקרים, הוא לא כל כך אובייקטיבי כמו שנדמה לנו. כלומר, בהרבה מאוד מקרים, האם נסתדר חברתית, האם נמצא את הבעל, את האישה, את הבן זוג, את העבודה, את החברה, את הקהילה, בהרבה מאוד מקרים אנחנו תולים את זה במראה, בדברים שהם לא תמיד בעלי חשיבות כמו שנדמה לנו. אני לא אומר שהם לא חשובים, אבל אני כן אומר שהמשקל שלהם הוא לא תמיד כמו שאנחנו מרגישים. האדם שיש לו איזושהי פגיעה מסוימת, חלילה בגופו, הוא חווה אותה, בעיקר כפי שהדגשנו בהתחלה, בשלבים הראשונים של הפגיעה, הוא חווה את זה, נקרא לזה, עם משקל גבוה יותר עם מה שזה באמת. כלומר, יותר עם מה שזה יפריע לו בהמשך החיים. בשלב הזה זה יותר מפריע, כי יותר שמים על זה דגש. בהמשך הדרך, עם הזמן, בדרך כלל פחות מרגישים את זה, ואז פחות שמים דגש על זה. וכאשר אדם לא שם דגש על איזשהו מום, פגיעה, זו או אחרת שיש בגופו, מינימלית או מקסימלית, ככל שהוא פחות שם על זה דגש, אז הוא יותר שם דגש על היבטים אחרים של האישיות שלו, של האופי שלו, ואז גם כן הקשרים שלו עם החברה הם פחות נמנעים, הם פחות ממקום של פחד, הוא פחות מונע את עצמו, כי הוא לא תולה את הביטחון שלו במרכיב שכעת הוא לא בשלימותו, אלא הוא יותר תולה את האישיות, את היכולת שלו ליצור קשר עם האדם האחר עם מה שיש לו, עם המצב רוח, עם האווירה, עם האופי, עם התפקוד וכדומה. אז ככה בגדול, בלי להיכנס לפרטים, במקרה של השאלה, אבל בגדול, ההסתגלות של האדם עם שינויים שחלים בגופו, הם לא תמיד קלים, יחד עם זאת, בדרך כלל בין 3 חודשים ל-6 חודשים מתרגלים למצב, מתרגלים, כפי שהסברנו, הכוונה היא שהאדם פחות שם על זה דגש ויותר שם דגש על היבטים אחרים של החיים שלו, וכאשר הוא שם דגש על היבטים אחרים באופי שלו, במרכיבים של האינטליגנציה, של הרגשות, של התפקוד, הביטחון שלו מתמלא ממרכיבים נוספים בחיים, ועם זה הוא יוצא וכך יהיה לו קל יותר גם כן בהתמודדות החברתית.
אוקיי, ואפשר עוד שאלה קצרה?
כן.
איך אפשר להעלות ביטחון של ילד בן 12?
ביטחון של ילד בן 12. יש מספר אופנים, אבל בוא ניקח דוגמה אחת. דוגמה אחת שיכולה לעזור מאוד לילד כזה, זה אם בגדול... בגדול, ישנה אווירה של, כמובן, חיבה, הערכה בבית. מה זאת אומרת חיבה והערכה בבית? זאת אומרת שיש אווירה, אווירה ברקע. בבוקר, מה נשמע, מה שלומך, בעיקר שנמצאים עכשיו הרבה בבית, יחס, תשומת לב, לא יותר מדי. להכין לו, לתת לו הוגיה, להכין לו, הוא עכשיו מכין שיעורי בית, או הוא עושה עבודה, הוא שומע שיעור בטלפון, להכין לו כוס שוקו, להביא לו שתייה, להביא לו מיץ. הדברים הקטנים האלה בשגרת החיים הם מעניקים תחושה אנחנו אוהבים אותך, אכפת לנו ממך, תשומת לב. כמובן מילה טובה, תפיחה על השכם, אלה דברים נהדרים. יחד עם הרקע החשוב הזה, חובה שיהיה הרקע הזה, על הרקע הזה נוסיף דבר נוסף. ילד בן 12 וחצי, כאשר נותנים לו, נקרא לזה אתגרים, תרגילים, לדוגמה, לעשות דברים שנראה לנו שזה על גבול הרגיל שלו וקצת מעבר למה שהוא רגיל. אבל הוא יכול, כי אנשים בגיל שלו כן עושים, ילדים בגיל שלו כן עושים את זה, נערים בגיל שלו כן עושים את זה. ברגע שאנחנו מותחים קצת את היכולות שלו, גם אם הוא לא מצליח בצורה מושלמת, אבל הוא עושה קצת יותר ממה שהוא חשב שהוא יכול לעשות, אז הוא מתחיל לפתח גישה שאומרת, רגע, אני יותר ממה שחשבתי שאני יכול לעשות, אני מצליח יותר. אם פעם אחר פעם עוברת אצלו החשיבה, הנה אני עושה יותר ממה שאני רגיל, קצת יותר ממה שאני רגיל, אם זה בעשייה, אתגר שקשור לתוך הבית, מחוץ לבית, עזרה להורים, התנהלות שאולי קשורה בלמד אחד האחים וכדומה, לא משנה עכשיו מה, אבל זה העיקרון, אנחנו לוקחים קצת תרגילים שהם מעבר למה שהוא רגיל, הוא מתחיל לפתח אצלו גישה שאומרת, אני יותר ממה שחשבתי. זה גישה נהדרת שיכולה לעזור לו לחזק את הביטחון, ואז בהדרגתיות הוא קופץ מעל המצוי, יותר ממה שהוא רגיל, מגיע למקומות שיותר רצוי, יותר רצוי המקום שלו הוא רוצה להגיע. ואז מתחזקת אצלו התחושה, וכמובן שככל שאנחנו נעודד, נפרגן ונחזק, אז זה יעזור לו גם לראות את עצמו ככזה. למה זה חשוב? מכיוון שבהרבה מאוד מקרים ילדים יכולים לעשות דברים נהדרים, אבל הם לא יודעים מה ערך הדברים שהם עושים. אם הם היו יודעים, אולי הם עשו, היו עושים את זה יותר. בהרבה מאוד מקרים, בני אדם לא מספיק מכירים את ערך המעשים, ולכן הם לא עושים אותם, בעיקר אצל ילדים. ולכן חשוב לפרגן, לומר מילה טובה, לחזק, לומר כמה זה השפיע ועזר מה שעשית, ובכך הוא מתחיל לקבל ערך למעשים שלו. מקבל ערך למעשים שלו, אז הוא ירצה לעשות עוד ועוד בעניין הזה.
תודה רבה רבה, כבוד הרב.
בבקשה.
תודה.
שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
כן, אני מדברת על בן שהוא כבר עבר בר מצווה, בן 13 וחצי.
כן.
הוא מאוד דעתן, מאוד, יש לו דעות משל עצמו, גם מאוד עקשן, והוא... יש לו המון קביעות ממערכת הלימודים שהוא היה פעם.
כן.
והוא מאוד קשה לו עם מערכת לימודים מחייבת. אנחנו בשנה האחרונה הוא עבר למסגרת ממש קלה ולא מחייבת, כאילו לא מחייבת מבחינה לבוא כל יום ללימודים, וגם זה מאוד קשה לו. הוא מסתגר בבית, הוא נוטה להיות במצב של עצלות. הלו? 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 הלו?
כן, כן.
ואין לו שום מוטיבציה להתאמץ ושנות המצב שלו. הוא רגיל לאורח חיים מסוים בבית, עכשיו בכלל שלא הולכים, אז בכלל הוא הרבה בחדר שלו משחק, קורא, אין לו שום רצון לשנות את עצמו, להתפתח, למרות שמאוד מקלים עליו במסגרת הלימודית, ומבקשים לנו לבוא אולי פעם, פעם בשבוע, זה מסגרת לנערים שקשה להם בלימודים.
כן.
ומצאנו לו ממש את המקום הכי הכי קל והכי מתחשב.
כן.
רוצה לדעת איך, איך אפשר לתגבור את המוטיבציה, איך אפשר שהוא יראה דברים טובים בכם, הוא רואה הכל הכל שחור, וגם מהמצב הזה הוא אומר, העולם עכשיו הולך להיות, איך אומרים, הולך להיגמר, ו...
כן.
אין לו אור בחיים כזה, אין לו...
בהרבה מאוד מקרים, אני לא מדבר על המקרה הזה, בהרבה מאוד מקרים, אנשים במצב רוח מדוחדך, זה מצב קשה, דווקא כשהם רואים מצב של משבר זמני, מקומי, ודאי במשבר כלל עולמי שכזה, אז דווקא הם מרגישים איזשהו, בהיבט מסוים, איזושהי הרגשה שהיא קצת טובה. מדוע? מכיוון שעכשיו נגמרה התחרות. כלומר, אין יותר הבדל ביני לבין שאר האנשים, ועד הרבה, הנה עכשיו כולנו מושבטים, וההשבטה הזאת עוזרת לי לאפס, נקרא לזה, לאפס את המונה, ולהיות שווה לכולם. הנה אני, בהיבט מסוים, בקו ההתחלה, וגם כולם בקו ההתחלה. אמנם זה לא אמיתי, אבל זו הרגשה. מה שחשוב מבחינתנו לעשות בהקשר הזה, זה קודם כל לדעת שכאשר ילד הוא לא משתף פעולה ולא מתפקד וכדומה, להוריד ממנו משימות, צריך לעשות את זה בשיקול ובאיזון. ומה, למה? מכיוון שאנחנו מצד אחד מרגישים שהוא מקבל יותר מדי משימות, שהוא לא יכול לעמוד בהם, אבל מה זאת אומרת? מה זאת אומרת לא יכול לעמוד בהם? בדרך כלל הוא כן יכול לעמוד בהם. קרה איזשהו אירוע, איזה שהם אירועים מסוימים, בשלב מסוים של החיים, שהוא התחיל להבין שהוא לא רוצה לעשות, לא כדאי לעשות, לא משתלם לעשות, יש אפשרות לו לעשות וזה מעצבי אנשים סביבי. כלומר, זה לא שבאמת הוא לא יכול לעשות, כנראה. אני יוצא מתוך הנחת יסוד שהכל בסדר.
הוא יכול ועוד איך לעשות, הוא פשוט לא רוצה.
אז אם בעיה ואכן, הוא כן יכול לעשות, והוא לא עושה, אז לפעמים כאשר אנחנו מורדים לו את המשימות, אז אנחנו מצד אחד רוצים להקיע עליו, אבל מצד שני, אנחנו לא בהכרח עושים לו טוב. מדוע? מכיוון שאנחנו מקבעים, אני לא אומר את חוסר היכולת שלו לעשות, אבל אנחנו מקבעים את העובדה שבשלב הזה של החיים הוא פטור מלעשות. ואז זה שאנחנו מקלים עליו, אנחנו לא בהכרח עוזרים לו. אז יש מקום להקל, יש מקום להקל, מכיוון שאנחנו רואים שאנחנו חווים יותר מדי התנגדויות. ההתנגדויות הן אמנם לא בגלל שהוא לא יכול, אלא בגלל כנראה מסקנות אחרות או תפיסות אחרות שיש לו שלא קשורות ליכולת שלו. אבל גם אז, כאשר אנחנו מורידים, לא תמיד צריך להוריד למינימום. כן חשוב לראות איך אפשר כן לבקש מדי פעם עזרה, עשייה, תמיכה, להפיע עליו תפקידים בעל כוחו, לא הרבה. אם לא נותנים לו כלום ביום, פעם ביום, פעמיים ביום. הוא מקבל פעם, פעמיים ביום.
אבל הוא נותן להתקפות של כעס, והוא כועס על כולם, והוא צועק, יכול להגיע ממש להליב אנשים, להליב את ההורים שלו גם.
נכון, אבל חשוב פה שההורים יהיו חזקים. וההורים, כאשר הוא מעליב אותם, הוא משפיל אותם, שימשיכו לא להיאבק איתו, אלא כן להגיב. מה זאת אומרת להגיב? לא הולכים להיאבק איתו ולהגיד לו, יגיד להם, אני לא רוצה להקשיב לכם וכדומה, אז הם בת אחת יחזירו לו מאבקי כוחות, מלחמה ותגובות. לא זה הכוונה. אבל כן הכוונה משהו אחר. כן חשוב שההורים גם לא ינקטו בגישה שאם והיה, ועכשיו הוא מתקיף, אז הם עכשיו מסתגרים, לא מגיבים, ועוד פעם מתייאשים. עדיף שכן יגידו לו, כן, אתה תעשה את זה, כן, אתה תעשה את זה, ואפילו קצת להכריח אותו, עד שבהדרגתיות הוא יבין שההורים הם רציניים. גם אם והיה ויש איזושהי התנהלות של אני לא רוצה ואני כן רוצה, לא להיכנס איתו למילים שהוא אומר, אבל כן לנסות יותר ויותר ללחוץ על הדוושה. ואני אסביר למה, מכיוון שברגע שהוא פעם אחר פעם רואה שאפשר לנצח בקלות רבה את ההורים, חוצפה והם נבהלים, אז אנחנו רק מקבעים את המצב יותר ויותר והופכים אותו לחזק ביותר בתוך הבית. זה לא טוב להורים, זה לא בריא להורים. כמובן שהרקע של אווירה טובה וכדומה חשוב שיהיה בשגרת היום-יום, אבל זה נקודה שתכף נדבר עליה. אבל אני מדבר עכשיו, ברגע שאנחנו בכלל מפחדים לגשת אליו, או ההורים לא רוצים לגשת אליו, כי יודעים שתהיה איזושהי תגובה וכדומה, אז כן עדיף להחליט שאנחנו בשבוע הקרוב, אנחנו ההורים, או רק האמא, או רק האבא, או אנחנו ההורים, הולכים לבקש ממנו דברים, ואפילו טיפה נכריח אותו אם צריך, ואנחנו נחייב אותו, ואם צריך אפילו גם כן נוריד, אולי אפילו קצת נעניש אותו, ונגיד לו שאם אתה לא עושה, אז לא יהיה וכדומה, כן, להתחיל להיכנס, לא להיכנס לשיח מולו רב מדי, אבל כן להתחיל לייצר מערכת של סמכות, גם אם היא דורשת מדי פעם עונשים. מדוע? מכיוון שאנחנו עכשיו מקבעים את המצב שלו, ועכשיו הוא בן 13 וחצי. אם לא נעצור את זה כעת, מה יהיה בגיל 16 וחצי? מה יהיה בגיל 18? המצב יהיה הרבה יותר קשה, והוא לא רק יסתגר בתוך החדר שלו, ויגיד שהוא לא רוצה לעשות א', ב', ג', הוא יהיה בתוך הבית, והוא לא ייתן להורים לעשות מה שהם רוצים בתוך הבית. הוא יתחיל להגיד מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, למי שהוא רוצה. הוא יכול להשפיע חלילה לרעה על הבית. לא נרצה לעשות דבר כזה. לכן אי אפשר לתת להתנהלות כזאת להיות בתוך הבית. עדיף כן לגשת בצורה רצינית, לומר, נחושה, הוא לא מסכים, עוד פעם לומר, עוד פעם לומר, לא להיאבק, לא להיכנס אותו למילים, אבל כן לחזור על הדברים.
לא לרדת צריך... למטה, אלא להיות...
לגמרי לא, לגמרי לא, להפגין עוצמה ונוכחות, ולדעת שזה לא, זו לא תהיה מערכת שנלחץ על כפתור, זה ישתנה. היא יכול לקחת 30, 40 ו-50 פעם, זה תהליך. הוא צריך לשנות תפיסה שאומרת בבית הזה, יש הורים, אי אפשר להמרות את פיהם מיד שאני רוצה, איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה, ולעשות, וגם להתחצף.
אם אחד ההורים מצליח והשני הוא פחות...
זה כבר טוב.
כן, טוב.
מספיק שאחד מההורים יעשה את זה, ולפחות הוא יוצר איזושהי אווירה. אנחנו לא רוצים שהמצב יהיה הרבה יותר חמור חלילה, עוד 3 ו-4 שנים.
כן, כן.
זה רק, זה תחילת התהליך, בוא נעצור את זה מיד עכשיו. יחד עם זאת, ודאי שאנחנו לא הרי עוסקים 24 שעות במאבקים או בחוצפה. אז לכן, יחד עם זאת, ודאי שבשגרת החיים לבוא ולדבר איתו, ומה שלומך, ומה נשמע, ולשחק איתו משחקים וכדומה, לקרב את לבבו אל לבב ההורים, זה דבר שהוא ודאי בסיסי וחשוב.
יפה. טוב, אני ממש מודה לכבוד הרב. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברוכה, כבוד הרב.
ערב טוב.
אני רציתי לשאול לגבי בחור ישיבה, אברך, שרוצה למסור הרצאה.
כן.
ויש לו מניעה, כי כתוצאה מזה מה יאמרו, מה יגידו.
כן.
אני רציתי לדעת אם יש לרב עצות, איך להתמודד עם זה.
מה יאמרו ומה יגידו כאשר האברך רוצה לצאת למסור הרצאה? אז קודם כל טוב מאוד שהוא רוצה לבוא ולמסור הרצאה. מה יאמרו, מה יגידו, זה החשש שיש בדרך כלל כאשר מתחילים לצאת. כלומר, האדם הוא מרגיש שהוא במבחן. הוא יאמר איזושהי אמירה, איזשהו רעיון, איזשהו מהלך, ולאחר מכן יאמרו, יאהבו, לא יאהבו. בשלב הראשון של מסירת ההרצאות, השיעורים, השיחות, בשלב הראשון כאשר האדם יוצא אל תוך המערך הזה, אל כל התהליך הזה, חשוב שלא, זה קל לומר את מה שאני אומר כעת, לא תמיד זוכרים את זה, אבל זה בסדר שזה יהיה ברקע לפחות. חשוב כאשר יוצאים למסור את השיעורים ואת ההרצאות הראשונות, לא לבדוק יותר מדי, הייתי טוב, לא הייתי טוב, כמה הייתי טוב, זה בסדר שאדם בוחן את עצמו, אבל זה לא השלב. בשלב הזה, כאשר האדם יצא להרצאה לשיעור, יכול לצאת למסור שיעור, ושעתיים לאחר מכן עדיין לחשוב, הייתי טוב, לא הייתי טוב, רגע, פה הייתי בסדר, רגע, הוא נרדם, מה איתו, הוא פייק. נכנסים יותר מדי למבחנים, לדקדוקים, והדקדוקים אליהם לא מדויקים. מדוע? מכיוון שבכל אופן אין לו מספיק ניסיון כדי לבחון את עצמו ולומר מה היה ומה יוכל להיות, מה יכל להיות אחרת. הוא חייב להיות, נקרא לזה, בתחום. הוא חייב 30, 40, 50, 100 שיחות, כדי קודם כל להתחיל להיות בתוך המערכת שיודעת מה מעניין, מה לא מעניין, איך מעבירים את המסר בצורה זו או אחרת. לאחר מכן הוא יכול להיות ביקורתי כלפי עצמו. לא כדאי להתחיל בכלל עם כל הביקורת כלפי עצמו. יותר מכך, כדי לצאת מתוך הנחת יסוד שאני קודם כל חייב להעביר את בין 50 ל-100 שיחות הראשונות, לאחר מכן מגיע המבחן הראשון. קודם כל לצאת, קודם כל לדבר, קודם כל להתרגל להופיע, לא לבדוק, לא לבחון, לא לראות איך אני מדבר, איך זה נראה, נראה טוב, לא נראה טוב. לא כדאי בשלב הראשון. מבזבזים יותר מדי זמן במבחנים, אני טוב, אני לא טוב, איך זה היה נשמע, אבל אז הביטחון של האדם, הרגשת הנוחות של האדם, לקבל את הביקורת גם שלא מעצמו, היא לא מספיקה, היא רק תהווה איזושהי מניעה. קודם כל, בוא נקפוץ למים, נתחיל לזוז בתוך המים, הרי שנהיה בתוך המים, נתחיל ללמוד טוב יותר איך אנחנו שוחים. אותו דבר גם לגבי תחום ההרצאות. קודם כל צא, קודם כל תדבר באירוע קטן, מול קבוצה קטנה של אנשים. תתחיל. לאחר מכן, כאשר תהיה שם, אז תתחיל לשפוע את עצמך. במילים אחרות, צא מתוך הנחת יסוד שאותו אברך שיוצא, אתה מתכוון להעביר בערך 5,000, 10,000 שיחות בחיים שלך. המאה הראשונות הם 100 הרצאות של חסד. לא נחשב, לא נבחן, לא נבנק, לא משפיעות על העתיד שלך. אף אחד בעקבות ההרצאה הראשונה או השנייה לא יאמר, זה לא ראוי או זה ראוי ויש לו עתיד גדול. זה לא הולך להיות. זה בכל אופן לא מגיע למקומות האלה בשלב הראשון. קודם כל צריך ניסיון. אחרי הניסיון מגיע המבחן. בהרבה מאוד מקרים מה שקורה הוא שאנשים מיד בוחנים את עצמם מיד אחרי ההרצאה הראשונה והשנייה והשלישית שלהם ואומרים, הייתי טוב, כמה הייתי טוב, השיחה, הייתי בסדר פה, לא הייתי בסדר פה. והמבחן הזה הוא בשלב רגיש מדי של תחילת התהליך שלהם. והם עסוקים ביותר מדי זמן במבחנים והבדיקות האלה. לצאת, לעשות, אחרי הפעם ה-50 נתחיל לבדוק איך היה, מה היה וכדומה. אני לא חושב בגלל שאני אומר דבר כזה, אז באמת כך זה הולך להיות. אבל אם לפחות זה יהיה ברקע, אז לפחות האדם ידע לקבל את הכישלונות שלו ואת אי ההצלחה שלו בהתחלה, בצורה שהיא פרופורציונלית, במידה ראויה ובמידה נכונה. כיוון שהוא הולך למסור בעזרת השם אלפי אלפי שיחות, אז לא המאה הראשונות הן אלה שיקבעו את העתיד שלו.
הרב, עוד שאלה קטנה אם אפשר?
אין בעיה, בשמחה. רק אני אגיד להם, נגיד לשלומו, שלשלומו פולק, שישאיר אותך על הקו, נצא להפסקה ומיד לאחר מכן חוזרים אליך, בסדר?
בסדר גם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
חי תמיד איתי.
משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485.
בשפר מקבלים הוראת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן למען בני התורה ומוזילים את המחירים. קרטון אוף קפוא שפר 17.90 שקלים לקילו. המחירה בחנויות השפר. השפר, מבינים בבשר.
בימי ספירת העומר התעלה עם ישראל ברוחניותו עד למעמד הר סיני, בו התאחד כאיש אחד בלב אחד. ספרו החדש של הגאון הרב זמיר כהן על פרקי אבות, עכשיו בשני כרכים ייחודיים של אוצרות החוכמה היהודית, פנינים יקרים וביורים נפלאים על מעלות המידות, עיצוב ובניית אישיות האדם וסודות דרכי ההנהגה במשעולי החיים. התקשרו כעת 073-222-1250 או הזמינו באתר הידברות ג'ובס במחיר מיוחד.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה, מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367. 03-567-9367.
כדי לעשות את הצעד הראשון שלך באקדמיה, תסמוך על המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר בלימודים ובתעסוקה? רוצה פרנסה בכבוד במקצועות המובילים ביותר? אנחנו נראה לך את הדרך. זה הזמן לקבל החלטות, להמשיך בחיים שלך. תירשם עכשיו למסלול ברור ויציב. בחר את המכינה בשבילך. מכינה להנדסה ומחשבים, מכינה לסיעוד, מכינה לניהול וחשבונאות. כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה, המרכז האקדמי לב. כוכבית 3239.
מלאכי האש זה יד עזרה ושולמית. בכל זמן, בכל מצב וגם בקורונה לא מפסיקים את המערכה למען החלשים. פתחנו קו חם לילדי הבית החם. בקו מועברים להם סיפורים, הפעלות ותוכניות. וכן יש מענה להורים המתמודדים. הם מקבלים עזרה, ייעוץ ותמיכה נפשית. תומכים, עוזרים וממשיכים בפעילות הברוכה.
יד עזרה ושולמית.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, אז חזרנו אליך.
כן, שלום וברכה כולה. אני רציתי לשאול לגבי ילדה שהיא מקובעת על דבר מסוים, וכתוצאה מזה שהיא לא מקבלת את מה שמקובע אצלה, שאר הילדים מפסידים מזה. לדוגמה, כאילו, החפץ שלי זה הכיסא שלי, זה הדבר שלי. זהו, לא להזיז לי את הדברים.
בת כמה היא?
הלו?
כן, בת כמה היא?
5.5-6.
כן. תראה, בגיל 15.5-6 יש לילד, אמור להיות, בדרך כלל, אמור להיות לילד את התכונה של גמישות. זה נקרא ילדים, הדעה שלהם היא קלה. מה הכוונה דעה קלה? דעה קלה זה שהם לא מקובעים על משהו אחד, על דבר אחד שהם רוצים. התקשה עליי, תגיד, אבל ילד קטן הוא בוכה מתי שלוקחים לו מה שיש לו, ומבוגר לא בוכה, ומבוגר יודע יותר לקבל את זה. זה לא בדיוק. כשילד קטן לוקחים לו משהו שיש לו, זה חשוב כמו דברים חשובים מאוד שיש למבוגרים, וכשלוקחים להם את זה, הם שנתיים לא מתרפים מזה. וילד קטן אחרי 5 דקות מתרפא מזה, אחרי 5 דקות הוא מסיח דעת מזה. זה נקרא שדעתו היא קלה ודעתו היא גמישה יותר. ולכן חשוב מאוד לאמן את הילדה ולא לקבע את זה אצלה. זאת אומרת שאם והיה ואנחנו יודעים שכשאנחנו לוקחים לה משהו והיא... אנחנו כאילו לא כמובן מתוך אכזריות, אלא מתוך צורך, לוקחים לה משהו כי אנחנו רוצים שזה יהיה גם כן לשאר הילדים.
סליחה, אני אדגיש, הרב, אני אדגיש משהו קטן, זה לאו דווקא שלוקחים. לדוגמה עכשיו, אמרו לה שהיא ראשונה בתור, לדוגמה, גם אם עוד 0.5 שעה נעשה את אותו דבר, היא עדיין תזכור שהיא הראשונה בתור, וכאילו אין גמישות של...
אז במקרה הזה, קח את הדוגמה שאמרת כעת, במקרה הזה, אתם אומרים לה, נכון, אמרנו שאת היא הראשונה בתור, את בדרך, והדברים השתנו, ועכשיו אנחנו עושים פעילות אחרת או משהו אחר. זהו, אותו משפט לחזור עליו בלי לדבר, בלי להיכנס לשיחות. היא תכעס, תתעצבן, תהיה בצד, לא תרצה לשחק, בסדר. לתת לה, לאפשר לה. לאפשר לה לשלם את מחיר ההפסד שלה, בלי שאתם פגעתם בה. לתת לה, לאפשר לה לשלם את מחיר ההפסד, היא תהיה מתוסכלת, היא תבכה, היא תתעצבן. בסדר, את יכולה להתעצבן, את יכולה לבכות, אבל בצד, לא ליד כולם, כולם משחקים עכשיו, אל תפרי להם. אבל בבקשה, בטח קשה לך, תבכי, תקחי, רוצה כוס מים, לשתות גם כן. כלומר, לאפשר לה עם הכאב שלה, אבל לא להתערב בכאב שלה יותר מדי, לא לנסות להרגיע אותה, לא לנסות לשכנע אותה, לאפשר לה לשלם את המחיר של מה שהיא עושה. בשלב הזה של החיים זה קל, זה פשוט, זה לא נזק, אין שום נזק שהיא עושה. ובכך בהדרגתיות היא תפנים שגמישות היא פשוט משתלמת יותר. לא צריכים שיחה ארוכה, זה פשוט היא פשוט תוכל להגיע לזה מתוך חישוב של תועלת שזה משתלם לה.
יישר כוח גדול, תודה רבה רבה
כולם. כל טוב. ערב טוב. אנחנו נותרנו 2 דקות, כנראה שלא נספיק לעלות עוד מאזין, אז אנחנו נרצה להתייחס לנקודה קצרה מאוד שקיבלנו, ולאחר מכן נסיים בעזרת השם שאלה לגבי בריאות נפשית. איך האדם יודע שהוא בריא בנפשו? התשובה היא שהאדם הבריא בנפשו, הגדרות רבות אפשר לומר, אבל בגדול, איזשהו מדד מסוים שהוא חשוב לנו, נאמר, מדד אחד הוא שבשגרת החיים שלו הוא מתפקד, הוא פועל, הוא יוזם, הוא יוצר קשרים חברתיים, הוא לא חייב להיות אדם שיוצר עשרות קשרים חברתיים, אבל מספיק, יש לו קשר חברתי אחד או שניים. אדם שמתפקד בגדול בשגרת החיים שלו, מתפקד, יש בריאות נפשית יותר גדולה מזו. זו כבר בריאות נפשית שבה האדם מרגיש מסופק מעצמו, הוא מרגיש משמעות, הוא מרגיש מרץ, הוא מרגיש חשק לתפקד, לעשות, ליזום. האדם הזה הוא כבר נמצא ברמה גבוהה יותר של בריאות נפשית. זה לא רק אדם שמחפש או יודע לשרוד בצורה טובה, רגילה, אלא זה גם אדם שיודע להרגיש טוב עם שגרת החיים שיש לו, וגם זה דבר שהוא בעל ערך, וזה כבר בריאות נפשית ברמה שהיא גבוהה יותר. זה שמדי פעם בני אדם יש להם מעידות וכעס ותסכול ואכזבה ודיכאון וכדומה, בהרבה מאוד מקרים בני אדם לומדים על כל מיני סוגי אישיות, אישיות גבולית ופרנואידית וכל מיני סוגי הבחנות אלה ואחרות. חשוב לדעת שכנראה לכל בני אדם או כמעט לכל בני אדם יש רגעים מתסכול, רגעים של אכזבה, רגעים של דומה לאישיות גבולית, דומה לפרנואי, דומה לחרדות. אבל זה עדיין לא הופך את האדם לכזה. האדם הוא בעל הפרעה כאשר זה באופן קבוע, לא מדי פעם. באופן קבוע יש לו בעיה, אפשר לסמוך עליו. אבל כאשר בשגרת חיים הוא מתנהל בצורה בריאה ונכונה, מדי פעם יש לו כל מיני סימנים של כעס קיצוני או תסכול גדול של כמה שעות או כמה ימים, זה עדיין לא הופך את האדם לאדם עם הפרעה ואדם לא בריא מנפשו. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לאורי כהן, לשלמה פולק, לאחרי המאזינים, ומחר בעזרת השם, 6:10, כאייל תערוג בנושא רגשות, אשליות ואמת בחיים. היו ברוכים. חזקים, מחוברים, משדרים.